דף כ"ד עמוד א', ארבע שורות לפני השורות הרחבות, הגמרא אומרת גופה. גופה אמר יש לקיש, פה קדוש יאמר דבר זה, תני עדו. למעשה הגמרא משאילה לנו פה רק את החלק הזה של ריש לקיש. היה קושייה על רב מאיר. רב מאיר אומר במשנה שאדם יכול לבוא ולפסול עדים של חברו. בא זה ריש לקיש ואומר, פה קדוש כמו רב מאיר יכול לבוא ולומר דבר כזה, שהתורה אמרה על פי שניים עדים יקום דבר ויעמוד אדם ויגיד שהם פסולים, זה לא יעלה על הדעת. ולכן הוא גרף במשנה במקום עדים עדו. אומרת הגמרא, איני, ואמר אולה הרואה את ריש לקיש בבית המדרש כאילו עוקר הרים ותוכנן זה בזה. אומר על זה רשי, מתיח ומקיש זה בזה, אלמא חריפה טוב אהבה ומקרן לי לרב מאיר דרך ענווה פה קדוש. אז לכאורה נראה ברשי שהתמיה שהייתה לפני הגמרא של המקשן, איך יכול להיות שאדם חריף כמו ריש לקיש אומר בלשון כזו רכה פה קדוש על רב מאיר? אומרת הגמרא, אמר אבינה, והלא כל הרואה רב מאיר בבית המדרש כאילו עוקר הרי הררים ותוכנן זה בזה. אומר אבינה, מה התמיה? הלא רב מאיר עוקר הרי הררים. זאת אומרת, אומר רשי, כלומר אלים וגבר צפי טובה. זה נכון שקצת לפי רשי יש פה תמיה להביא את השקלה וטריה של הגמרא. אחד גיסא, יש פה את ריש לקיש, כביכול נראה פה שהמקשן הבין שרב מאיר היה פחות גדול מריש לקיש, לפחות בחריפותו, ולכן הוא תמה על הלשון שהוא תופס, אבל זה תימה הדבר הזה. אולי אפשר לומר שהכוונה היא באמת, כיוון שריש לקיש היה אדם כזה, שכשיש לו שני הרים, תוכנם זו בזו, זאת אומרת, לפני ריש לקיש לא עומדת קושייה, כשריש לקיש נתקל בקושייה הוא מפרק אותה. אז מה הוא בא ומתבטא בלשון פה קדוש? ועל זה עונה לו רבינה, אבל מי שמכיר את רב מאיר בבית המדרש עוקר הרי הררים, אז גם ריש לקיש מתבטא לפני רב מאיר שעוקר הרי הררים. ואם בכל זאת הוא אומר כזה לשון, אז כנראה ותימה רבה. לכן מתרץ את הגמרא הכי כאמר. אומרת הגמרא, אין כאן שום תמיה, אלא כביכול הוא בא ואומר לנו מה שקראנו המקשן, הוא מתפעל מחביבותם זה לזה. בואו ראה כמה מחבבים זה את זה, בואו ותראה כמה בני ארץ ישראל מחבבים זה את זה, שריש לקיש חריף וחכים טובה, וקורא לו לרב מאיר בלשון של חביבות פה קדוש, ומיישב את דברי רב מאיר. והגמרא מסבירה, כי הדיית תברבי וכאמר אסור להתמין את הצונן. לפי רשי הנידון היה שרב מאיר בא ואומר, שרבי בא ואומר, שכיוון שנאסרה לנו התמנה בדבר חם בשבת, אז גזרו צונן עתו חם. אז אם אתה רוצה לקחת עכשיו דבר קר ולשמר את הקור שלו, אתה מתמין אותו בשבת, זה אסור. אמר לפניו רבי ישמעאל ברבי יוסי, אבא התיר להתמין את הצונן. אומר לו רבי ישמעאל ברבי יוסי, אבא שלי רבי יוסי כן התיר ולא גזר שמה יבוא להתמין בחם. אמר לי, כבר הורה זקן, חוזר בו רבי ואומר, אם יש הוראה מרבי יוסי אז אני חוזר בי, אני מקבל את ההוראה שלו. ועל זה אמר רב פאפה, בואו ראה כמה מחבבים זה את זה התלמידי חכמים בארץ ישראל. דילו רבי יוסי קיים היה כפוף ויושב לפני רבי כתלמיד, דה רבי ישמעאל ברבי יוסי ממלא מקום אבותיו, רבי ישמעאל ברבי יוסי היה גדול כמו אביו רבי יוסי והיה כפוף ויושב לפני רבי. ובכל זאת כשרבי שומע את הדברים וכאמר כבר הורה זקן, הוא קיבל את דברי רבי יוסי.
חכמים ובבן,
עוד מעט נבדוק, עוד מעט נברר. יש פה אמנם נידון, למה באמת רבי ישמעאל ברבי יוסי היה כפוף ויושב לפני רבי? האם בגלל שרבי היה נשיא, אבל רבי ישמעאל ברבי יוסי באמת היה גדול מרבי, ורבי לכן מקבל את הדברים שהוא מביא לו בשם אביו, או שרבי אמנם בתחילתו היה פחות מהם, אבל מכיוון שהוא עמיד תלמידים הרבה, אז הוא התחכם ונעשה גדול מהם, ולכן הוא היה כפוף ויושב לפני רבי. לא בהכרח. אמר רבו אישיה, צריך להיות ממשפחת הנשיאות, זה לא סתם, לפי זה צריך להיות מישהו מהמשפחה. כי נשיאות הייתה משבט יהודה, כפי שכבר דובר פעם בהרחבה. אומרת הגמרא, אמר רבו אישיה, מי דכתיב כתוב לנו בנבואת זכריה על גלות בבל, ויקח לי שני מקלות, לאחד קראתי נועם ולאחד קראתי חובלים. נועם אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל שמנעימים זה לזה בהלכה. חובלים אלו תלמידי חכמים שבבבל שמחבלים זה לזה בהלכה. ורש"י מסביר מה זה מחבלים בלשון אז וכמה, מקשים זה לזה. דהיינו, בני בבל היו מקשים זה לזה ולא מתרצים אחד את השני, כך נראה פה. מאידך, ובני ארץ ישראל נוחים יחד ומעיינים יחד ומתקנים זה דברי זה, והשמועה יוצא לאור. זאת אומרת, על ידי הלימוד המשותף אז הדברים יוצאים בבהירות יתרה. המערשה פה במקום מעריך מאוד, אנחנו רק נצטט משהו מתוך דברי המערשה, יש לו הרבה קושיות. ואומר המערשה, ולזה אמר ויקח לי בית מקלות, כי דימה שם בכתוב ישראל לצון והקדוש ברוך הוא לרועה, וכמו שהרועה מנהיג הצון במקל והוא נקרא מלמד ודרבן, כן על ידי התלמיד חכם יתנהגו ישראל שהם מלמדים אותם דעה ובינה. ואמר כי הרועה שהוא הקדוש ברוך הוא המקל, שהוא המנהיג לתלמידי החכמים של ארץ ישראל, נועם על שם שמנימים וכו', ושל בבל חובלים על שם שמחבלים. וקרא לתלמידי חכמים שבארץ ישראל נועם בלשון יחיד, ולתלמידי חכמים שבבבל חובלים בלשון רבים. וכבר עמדו על זה, מכיוון שאנחנו יודעים בני יעקב, אז כתוב כשמדובר באחדות אז קוראים לזה אחד בלשון יחיד, וכשאין אחדות אז הם מכנים את זה בלשון רבים. מגיע, כך כתוב פה. ועוד אומר הנביא זכריה, ויאמר אלה שני ביצהר העומדים, שם מדובר שהוא רואה מנורת זהב ושניים זיתים עליה, והוא שואל שמה שני הזיתים האלה, הוא מביא אלה שני בני יצהר. הגמרא רוצה להבין למה פעם מכנים את זה בשם זית ופעם יצהר שזה השמן. ויאמר אלה שני בני יצהר העומדים ושניים זיתים עליה יצהר. אמר רב יצחק, אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל שנוחים זה לזה בהלכה כשמן זית, ושניים זיתים עליה אלה תלמידי חכמים שבמבל שמרורים זה לזה בהלכה כזית. אז יש פה כל הזמן איזושהי תביעה על בני בבל. עוד אומר הנביא זכריה, ואפה עיניי וירא והנה שתיים נשים יוצאות ורוח בכנפיהן, ולהן הכנפיים ככנפי החסידה, ותיסנה האפה, מבואר זה יצר הרע, בין השמיים ובין הארץ. ואומר אל המלאך הדובר בי, אנה הם הוליכות את האפה, ויאמר עליי לבנות לבית בארץ שנער, דהיינו לבבל. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מי הם שתי הנשים הנות? זו חנופה וגסות הרוח שירדו לבבל. שתי אנשים זה רמז לחנופה וגסות הרוח שירדו לבבל. שואלת אגב הגמרא, וגסות הרוח לבבל דחית? ואמר מר, 10 קבין גסות הרוח ירדו לעולם, 9 נתנה אילם ואחת לכל העולם כולו. אז גסות הרוח נמצאת באילם, לא בבבל. עונה הגמרא, אם לבבל נחית וירד לבבל, והשתרבו והשתרביב לאילם, וזה שינה את הליכתו, התגלגל למקומו לאילם. דיקנמי, זה גם מוכח בלשון הפסוק, דכתיב לבנות לבית בלשון יחיד בארץ שנער, משמע שרק החנופה הגיעה לבבל. שמע מינה שבאמת גסות הרוח הלכה לה, התגלגלה למקום אחר לאילם. שואלת הגמרא, ואמר מר, סימן לגסות הרוח עניות, ועניות לבבל נחית, אז על פניו, מכיוון שהיו עניים בבבל, הנה מוכח לנו שבאמת העניין הזה של גסות הרוח נמצאת בבבל ולא באילם. עונה הגמרא, הכוונה שאנחנו מדברים על הניות, מהי הניות? הניות תורה, והניות תורה לא היה בבבל, הניות תורה היה בעילם. דכתיב, אחות לנו קטנה ושדיים אין לה. דהיינו, אחות לנו קטנה, אבל לתת לאחרים, להניק לאחרים, אין לה. אמר רבי יוחנן, זו עילם שזכתה ללמוד אבל לא זכתה ללמד, וזה נקרא עניות בתורה. מהי בבל? שואלת הגמרא, אגב, תאמר לי, מה זה הלשון בבל? אמר רבי יוחנן, מקום תורה שבלולה במקרא, בלולה במשנה, בלולה בתלמוד. אומר מיד תוספות במקום פירש רבינו תם, דבתלמוד שלנו אנו פותרים עצמנו ממה שאמרו חכמים, לעולם ישלש אדם שנותיו, שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בשף. אף על פי כן, אומר תוספות, אפילו שבעצם שבתלמוד בבלי מונח גם התורה, גם המשנה וגם הגמרא, אנו קוראים בכל יום פרשת התמיד ושונים במשנת איזה הוא מקומן, דהיינו קוראים בתורה, שונים במשנה, וגורסים רבי ישמעאל אומר ב-13 מידות, כדי שיהיה לנו גם מן התלמוד כמבואר ברכה עם סימן י'. מסיים את הגמרא, במחשכים הושבני כמתי עולם. אמר אביר מי, מה נאמר פה באיכה? זו תלמודה של בבל, וזה נקרא במחשכים. אומר רש"י, שאין אוכים זה עם זה, ותלמודם ספק בידם. אנחנו רגילים ללמוד תלמוד בבלי. אנחנו לכורים מקבלנו את התורה שלנו, ועיקר הלימוד בא מן הבבלים. ופה לכאורה הגמרא יוצאת בחד משמעי נגד כל התלמוד בבלי הזה. ואם זה כך, אז למה תלמוד ירושלמי לא יושב בפנינו? למה תלמוד בבלי? נכון שרש"י פה בליקוטים, וזה קצת מציל את העניין, מביא פה רש"י בחגיגה, בדף י'. רש"י אומר, זה תלמודה של בבל שהוא עמוק. זאת אומרת, זה מדבר על עומקה של התלמוד, אדרבה, ולא באמת על איזה סיבה לגנאי. אבל רש"י בפנינו קורא לזה ספק. אז על החלק הזה יש תשובה של הרמב״ם. הרמב״ם מביא בתשובה, אנחנו נקרא קצת מתוך הדברים, מי הוא? לאו בכל הדורות היו כן. אני קורא באמצע התשובה, אבל מי הוא? בלאו בכל הדורות היו כן, אלא בימי רבא ורב יוסף ואבייה ורבא, דחזו לו שמדות כדאיתא והסוחרת הפועלים. אבל אחר כך נתגברה התורה בבבל, כל שכן בימי רב אשי דאמרים על מימות רבי ועד רב אשי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד. ואיין בעמק דבר להנציב דקדושת ארץ ישראל היה מועיל לכוון להלכה. וזה שאמר במחשכים הושבני, היינו הכוח הנפלא להעיר הלכה בחוץ לארץ, שאין שם אור על ארץ הקדושה. זהו תלמידה שבבל, כי ללא כוח התלמוד בבלי לא הגענו לאור ההוראה שם. זאת אומרת, בארץ ישראל יותר קל להשיג, ולפום לימודם הם השיגו את זה גם בבבל. ואז לכאורה באמת, אז כל הנידון של הגמרא זה התביעה על תחילת הזמן, אבל באמת בסופם של דברים התלמוד בבלי, והוא התלמוד ההגון שבדבר. בכל זאת שלא להיפטר בלא כלום, אז במעט אני אזכיר פה את דברי המהרש"א. המהרש"א הוא מאוד ארוך, חלק מהדברים. המהרש"א מסביר פה את כל הסיפור הזה על השתי נשים. מה זה השתי נשים הללו? הגמרא מדמה את זה לחנופה וגסות הרוח. אומר המהרש"א שלמעשה כשהם מתבוננים, אז יש פה תרתי דסתרי. מצד אחד, כשאנחנו מדברים על המושג גסות הרוח, זה סותר למושג חנופה, הם לא הולכים ביחד. מסביר המהרש"א, והן הן הדברים. וסמיך לזה עניין החנופה וגסות הרוח שירדו לבבל על ידי שאין תורתם עולה יפה, ולפי שאילו בית המידות הם הפכים למטה בארץ לפי הנראה, כי החונף לחברו במעלות אינו מתגאה, והוא חביב בעיני הבריאות מתוך שחונף להם ומספר במעלותם. אבל המתגאה לא יספר לעולם במעלות אחרים, רק בפחיתות, ועל כן הוא פנוי בעיני הבריות, כדי אמרים על בפרק המוכר פירות כל המתגאה, אפילו על אנשי בייסל לא מתקבל, שנאמר גבר יאיר לא ינווה. וההפך למעלה בשמיים, מידת הגאווה נאמר בו יתברך ברוך הוא השם מלאך גאות לבש, נאמר בו כי גאו גאה, והחנופה תנועה שם, כמו שכתוב בדלת כיתות שאין מקבלים פני שכינה, שנאמר כי לא לפניו חנף יבוא. ולזה אמר שראה אלו בית נשים שהם הגסות הרוח והחנופה, ותיסן העפה שהיא מידת גסה, שהתחברו בה אלו בית מידות הרעים. מידת גסה הכוונה היא פה ליצר הרע. ואמר שראה אותם בין השמיים ובין הארץ, כי מידת החנופה לא תבוא בשמיים שאין לה מקום שם, ומידת הגאווה לא תבוא בארץ שאין לה מקום בארץ. ועל כן אמר אנא מוליכות את העפה שאפשר שיתחברו במקום אחד, ואמר למצוא להם בית ומקום אחד בארץ שנער, שיתחברו אלו בית מידות בתלמידי חכמים שבבבל, דבהלכה ותביעה להם, בהלכה מחבלים זה את זה, לא מסיים אחד את השני. ובמילה דאלמה ובתוכחה לעם הארץ היו מכניסים הפך תלמידי חכמים שבארץ ישראל דבהלכה מנימים זה לזה, אבל במילה דאלמה אין מחליפים. אחרי זה הוא ממשיך להסביר את הנושא הזה של בבל. זה בדיוק מה שהוא בא להראות, שהמידה הזאת זה תרתי דה סתרי, והלכו אותם תלמידי חכמים שבבבל והשתמשו בכל מידה במקום שלא צריך. לקחו את מידת החנופה והשתמשו בה בעמי הארץ, לקחו את מידת הגאווה והשתמשו בה בתלמידי חכמים. זה דברי המרשה. הייתי פה עוד עניין אחד, ספק אם צריך לומר אותו בקול, לא צריך לומר אותו בקול, אבל טוב לדעת שיש כזה דבר, אז לצורך הידיעה אנחנו נזכיר את זה. הוא מביא פה במרגליות הים באות ת על העניין הזה לשני בני יצהר העומדים, הוא מביא דבר כזה, וזהו אלא שדרשו כי אותם התלמידי חכמים עצמם שביותם בבבל היו מרירים זה לזה, הנה בעלותם לארץ ישראל נשתנה מזגם והם נוחים זה לזה. ולזה כשנטעו בארץ ישראל ומתפרנסים ממנה, כי המתפרנס מאשר יביא מחוץ לארץ הרי הוא נידון כבן המקום אשר משם פרנסתו, שבמקום זבוזנותיו של אדם חשובה דירתו ושביטתו. ועיין בשוט אבני נזר חושן משפט סימן צדיקי עוד חטא, שהיושב בארץ ישראל ומתפרנס מאשר יקבל מחוץ לארץ לא קיים עיקר מצוות יישוב ארץ ישראל, רק אם מתפרנס מיגיע כפו בארץ ישראל אז ירחוש לו סגולת הארץ. זה מאוד נזח, אבל ככה מביא פה אבני נזר. היה להם טענה כמו שראינו, ודאי, לכן היינו זקוקים לתשובת הרמב״ם שאומר שזה דורות הראשונים, זה תביעה גדולה מאוד. דובר על המוראים, ככה הוא מביא, אומר שבסוף הדברים שזה תקופת רבה שזה השתנה. יכלנו לענות על זה, אבל נשאיר את זה ככה. אומרת המשנה אמר לו נאמן עלי אבא, נאמן עלי אביך, נאמנים עלי שלושה רועי בקר. רועי בקר זה ביטוי ליושבי קרנות. רש"י לומד נאמן עלי אבא להיות דיין. מאוד חשוב להבין את הדברים, אבל רש"י לומד נאמן עלי אבא זה להיות דיין. תכף ומיד נראה על איזה מקרה מדובר, נאמן עלי אבא בתור דיין יחיד או נאמן עלי אבא בתור מצטרף לשניים דיינים אחרים. על אף שבעיקרון אבא לא יכול לשבת כדיין, אני מקבל עליי את הנאמנות.
השאלה אם אתה יכול לקבל משהו עליך שעשו?
שאלה אדירה. יותר מזה, הרמב״ם בפירוש המשניות אומר שמדובר פה גם לגבי עדות. נאמן עליי אבא, אני מקבל אותו בתור עדים. ויש רב קיבי איגר שדן בזה, האם יהיה פה את הדין של עדות? זאת אומרת, למשל, אם מחר יהיה מצב שנמצא זומם, בלילה נמצא זומם, יהיה פה את הדין הזה של כאשר זמם לעשות לאחיו, האם הוא יכל לדרוש ממנו לבוא איתו, כשאני אומר נאמן עליי, לבוא אליו בצד עליו אם לא יגיד ונשא אבונו? כך אדן בזה עד כבייגר. אבל זה כתוב, אני הבנתי מה שאתה רוצה, מיד. נאמן עליי אבא, נאמן עליי אביך, נאמנים עליי שלושה רועי בקר. רמי אומר יכול לחזור בו, וחכמים אומרים אינו יכול לחזור בו. היה חייב לחברו שבועה. זאת אומרת, נאמר שמדובר פה בשבועה חמורה, שבועה דאורייתא, כמו במקרה של מודה במקצת, שבועת השומרים, או במקרה כזה של עד אחד שמחייב שבועה מדאורייתא, ואמר לו, דור לי בחיי ראשך, אני לא דורש ממך את השבועה החמורה, תן לי אפילו שבועה קלה, דור לי בחיי ראשך. אמר אומר, יכול לחזור בו ולחייב אותו שבועה גמורה, וחכמים אומרים, אינו יכול לחזור בו. ומיד פותחת הגמרא ואומרת, אנחנו כן נסביר. הם לא דיינים, מה זה שום דבר. היינו אח.
הם ראו את המקרה.
ודאי שהם יכולים להיות עדים.
אז מה הבעיה? אבא לא יכול להיות עדים. בשם חנות יכול להיות עדים. מה הבעיה? הוא לא. ומה הוא פסול?
פסול, הוא לא יכול להיות דיין.
עד.
יכול להיות עד. מה זה נוגע עכשיו לעדות? מה הבעיה? מה שאתה מעיר, אני לא כל כך יכול פה לרדת לכל הפרטים, מכיוון שזה באמת קצת סוגיה טעונה, אבל השאלה היא כזאת, וזה בעצם ההבחנה בהבנת המשנה. הוא מביא פה בשם רביה, לא ידעתי אם מקבל לקרובים או לפסולים. הרי מה קרה פה? אמר לו, נאמן עליי אבא, אבל הבן אדם הזה הוא פסול מדאורייתא. עמי לא אהבה כמתנה על מה שכתוב בתורה. דמה ישנה משאר, כסות ועונה, אף על גב דמידת שניהם. הרי יש לנו מושג של שאר, כסות, אדם עושה תנאי משה. אומר לה, אני נושא אותך לאישה, על דעת שאני לא יחייב בשאר, כסות ועונה. והיא מסכימה, מידת שניהם. הדין הוא שזה מתנה על מה שכתוב בתורה, והתנאי בטל. אז מה זה הוא בא ואומר נאמן עליי אבא, נאמן עליי אבא? אבל התורה אמרה שאבא שלו פסול להיות דיין, אבא שלו פסול לו לעדות, אז מה זה עוזר? כך הוא שואל. לא, קובל פה לדין, לא לבוררות. אני לא ראיתי, קובל פה על בעדות, וזה הדגש ברש"י, לדיין, לא בתור בורר. אבל הוא אומר חילוק פשוט, וזה הגישה לסוגיה, על אף שכל אחד מהראשונים ובאחרונים אומר בדרכו שלו, אבל זה אותו מסר. אבל בממון יכול לוותר וליתן במתנה למי שרוצה, ולא שייך בזה הקישה דמשפט אחד. ואין בהלכות קטנות סימן קוף-קף דמי שקיבל על עצמו עדות של קרוב או פסול, והלא אינו רוצה להעיד, אינו עובר במלוא יגיד כדי מבואר בירושלמי. ואינו חייב קורבן שבועה, ורק בתקנת הקהל לקבל עדות קרובים מחויבים להעיד. בעצם כתוב פה דבר כזה, וזה הגישה לכל הסוגיה. אנחנו מדברים פה בדיני ממונות. זה ברור שבכל מקום שיהיה דיני נפשות, או בכל מקום שיהיה נידון של איסורים, כמו בקידושין של שער וכסות ועונה, זה מתנה על מה שכתוב בתורה, אין מושג כזה נאמן עליי, זה לא עובד. אבל מכיוון שפה עוסקים בענייני ממון, מתנה אני יכול לתת. נאמן עליי, זה יכול להיות כמו, יש כל מיני לשונות, אבל בהגדרה כללית זה בדיוק כמו לתת מתנה. מתנה אני...
אם אתה נאמן, אתה פתאום הוא
פסק לו לתת אותך. שאלה טובה, עכשיו צריך לדעת למה רמר אומר יכול לחזור בו. זה הגמרת הדון. אבל הסיבה לדבר, למה בכלל אפשר לטעון את זה, כיוון שזה ענייני ממון, ובענייני ממון אני יכול לומר, נאמן עליי. שמה?
בכל דבר הוא יכול לדון.
איך הוא עושה חלוקה בין מאמון לבין פשוט? על פי שתיים הדיאלים יקום דבר, שתיים הדיאלים יקום דבר, ובין מאמונות, זה לא
דבר. כן, אבל כשאנחנו באים ואומרים שאנחנו רוצים לפסוק דבר שזה תלוי באיסורים, אז הדיין צריך לקבל עדות, והדיין לא קיבל עדות. פה אנחנו באים ואומרים שזה שאני אומר נאמן על היבא, פרושו של דבר שמשהו יגיד, אני אעשה. אני יכול להתקבל על עצמי כל התחייבות שאני רוצה, אני יכול לבוא ולא... זה לא נגד תורה. זה לא
נגד תורה.
אני לא יכול לבוא להגיד שאני מקובל על מה שתגיד, אני אעשה? מה זה נגד תורה? אז אנחנו חוזרים ואומרים, אני יכול לבוא ולומר שאפילו שהוא יושב לי בתורת דיין, הוא יגיד מה שהוא רוצה, ואני לא בישד... אומרת הגמרא, אמר רב יהודה אמר שמואל, אב ראשית אומרת הגמרא, אמר רב דימי ברי דרב נחמן, ברי דרב יוסף, כגון דקבלה עלי בחד. אז הגמרא מעמידה, וזוהי שיטת רש"י, שמדובר פה באמת שיש פה שני דיינים כשרים, והאבא. ואף על גב דהי קטרת אחינה בעדי, אמר רב מאיר יכול לחזור בו, וזה החידוש ברב מאיר. יכול לחזור בו, אז לא דיברנו מתי הוא חוזר, אבל הוא יכול לחזור בו. לא. אומר תוספות, פירש הקונטרס, ואפילו הכי, כאמר רב מאיר, זה יכול לחזור בו. ולא נהירה, ואחרי 4-5 שורות אומר התוספות, על כן יראה, גם מלתאי ודרבנן קאי. דדפקא כגון דקבלה ללי בחדה. דחדה לרעותה הוא. דאיקא כאמרי רבנן, זה לא יכול לחזור בו. אבל יקבלה עלי כבית רי, יכול לחזור בו אף לרבנן, כיוון דאיקא תרתי לרעותה. יש גם מחלוקת ראשונים, במה מדברת המשנה. האם מדובר שיש חדה לרעותה או תרתי, דהיינו. חדה לרעותה פירושו של דבר, אני לוקח אדם פסול ועושה אותו בשבילי כשר, כמו נאמן עלי אבא. אבא פסול לעדות, ואני מקבל, אבא פסול לדיינות, ואני מקבל אותו בתור דיין. יש מצב של תרתי לרעותה, אני לוקח אותו לא רק בתור מצטרף עם אחרים, אלא אני לוקח אותו א', מפסול אני עושה כשר, ומאחד אני עושה דין של שלושה. תרתי לרעותה. ועל זה בא רש"י ולומד, שהמחלוקת שלנו במשנה שלפי רב מאיר, בין בחדה לרעותה, בין בתרתי ודאי יכול לחזור בו, ולפי רבנן אפילו בתרתי לרעותה אינו יכול לחזור בו. תוספות חולק, תוספות אומר, בחדה לרעותה, אז רבנן אומרים אינו יכול לחזור בו. אבל בתרתי לרעותה יכול לחזור בו. רק האבא לבד. נכון. למשל. זה רק לא שייך, כי העסק שלנו זה בדיני ממונות, ולכן זה לא יהיה בעיה. ואני יכול לבוא ולומר נאמן עליי.
כמו שלושה או כמו שניים?
וכבר עמד על זה נימוקי יוסף במקום, ואומר הנימוקי יוסף, והיא קשיא, מהי מהניה קבלה בלא קניין כלל, תפי מפשרה דקיימלן בפרקמה דבאי קניין, ואם נעשית בלא קניין אינה כלום, והטעם לפי שאינה משורת הדין. והחנמי, אבא ואביך ורואה בקר אינם נאמנים משורת הדין, שואל הנימוקי יוסף במקום. והוא מתרץ, תרצו תשני יחד מכל מקום לדין הם מאמינים אותם. הילקח גמרי ומקנו מה שאין כן בפשרה שאינו דבר מסוים וידעתו לה בדעתו של בוצע הילקח לא שם חדעתי ולא מעני אלא בקניין. כתוב פה בעיקרון, אם הייתי עושה קניין כל אחד היה מבין שהקניין זה הגמירות דעת וזה לא מכוח הדיין, רק אני מקבל את הדברים שלו, וזה החידוש פה. נאמן עליי אבא, אני מחשיב אותו עכשיו כמו בידים, שזה יוצר אצלו גמירות דעת שהוא לפי חכמים הוא לא יוכל לחזור בו. למה? כי הוא גמר, הוא מקנה. זה המסר. אומרת הגמרא, ודאי שכן, זה לא שייך כל כך במתנה, אבל הוא הצליח והוא היה עושה לו כזה מתנה ויש בזה שטר ויש על זה עדות, אז כן. יש כאלה שלומדים כיוון שזה מושג של תנאי ביידין, ותנאי ביידין משמש כמו קניין, ואנחנו מחשיבים את זה ככוח של ביידין. יש כל מיני לשונות פה בראשונים ובאחרונים. אומרת הגמרא, מוכרחים להתקדם, זה הפשט פה, גם אם זה מחודש. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה אמר שמואל, מחלוקת במחול לך. כל המחלוקת שלנו, אבא ואביך, הנידונו, שהתובע אומר, מקובל עליי מה שאבא או אביך יגידו, שאם באמת הם יצדיקו אותך, אני לא אתבע אותך. אבל בהתאם לך, דברי הכל יכול לחבור בו. אומר רש"י, אם הנתבע אומר לתובע, אם יחייבו אותי אבא או אביך, אני אתן לך, לפי כולם הוא יכול לחזור גם לפי רבנן. למה? דהועיל והממון בידו, אין כוח לתובע להוציא, אלא בדיינים כשרים. אז שוב רואים, לא באנו ואמרנו שזה תוקף של בית-דין כבית-דין כשר. ורבי יוחנן אמר, באתן לך מחלוקת. רבי יוחנן בא ואומר, שבאתן לך נחלקו ולפי חכמים, הוא לא יוכל לחזור בו. היא באה אלו מסתפקת הגמרא בדברי רבי יוחנן, באתן לך מחלוקת, אבל במחו לך דברי הכל אינו יכול לחזור בו. עוד אילמה בן בזו, בן בזו מחלוקת, ולפי רב מאיר, אפילו במחו לך, יכול לחזור בו. תשמע, ואמר רבה, מחלוקת באתן לך. אבל במחו לך דברי הכל אינו יכול לחזור בו. היא אמרת בישלמה שברב יוחנן באתן לך מחלוקת, אבל במחו לך דברי הכל אין יכול לחזור בו. אם אתה סבור שבאמת באתן לך מחלוקת. אז רבה דאמר כרב יוחנן, נפלא, אני מבין לפי רבה מי הוא מדבר. אלא היא אמרת שלפי רב יוחנן בן בזו, בן בזו מחלוקת. ולפי רב יהודה אמר שמואל, אז בכלל באתן לך אין מחלוקת, הוא לא יכול. רק באתן לך, זאת אומרת, ולא במחול מחלוקת ולא באתן. רבה דאמר כמן, רבה הרי בא ואומר מחלוקת באתן לך, אבל במחול לך דברי הכל. זה לא כמו שמואל ולא כמו רב יוחנן. אומרת הגמרא, אתה צודק רב, אתה עמד לנפשי כמה. אז יש לנו מחלוקת משולשת. לפי שמואל, במחול לך מחלוקת, באתן לך לפי כולם יכול לחזור. לפי רבי יוחנן, קיצוני לצד השני, בכל מחלוקת. בין במחול, בין באתן לפי רב מאיר, תמיד הוא לא יכול לחזור, תמיד יכול לחזור, ולפי חכמים לעולם לא יכול לחזור. בא רבה ומציע דרך אמצע בין המחלוקת שיטות, באתן לך, אליבא דכולי עלמא. יש מתן לך מחלוקת ומחול לך דברי הכל אינו יכול לחזור בו. אומרת אם הייתי ורווח אבל תחליפה לרווה מפוש על תנאי זה עוד לא אמרנו, אבל בעיקרון אנחנו עוד לא בשלב הזה. מיד הייתי ורווח אבל תחליפה לרווה. למדנו במשנה, היה חייב לחברו שבועה, שבועה גמורה, ואמר לו, דור לי בחיי ראשך, שבועה קלה. רבי אומר, יכול לחזור בו, וחכמים אומרים, לא יכול לחזור בו. מבינה הגמרא, מה אליו? באותם הנשבעים מדאורייתא ולא משלמים דעה וכמחו לך. אז הנה אני רואה שנחלקו במחו לך. וקשה לפי רב, הרב אמר שבמחו לך, דברי הכל, אינו יכול לחזור בו. עונה הגמרא, לא, באותם הנשבעים ונותנים דעה וכאתן לך. ובזה באמת יש לנו מחלוקת, אבל במחו לך, דברי הכל לא יוכל לחזור בו. שואת הגמרא, והתנה לרישה, אז עכשיו אני כבר לא מבין. אם אתה אומר שבעצם במחו לך דברי הכל אינו יכול לחזור בו, וזה אני יודע מהרישה של המשנה, אז למה צריך לחזור על אותו דבר לגבי שבועה? עונה הגמרא, התנה תולה בדעת אחרים, נאמן עליי אבא אביך, ותנה לי תולה בדעת עצמו, אם תשבע, תיטול. ולמה צריך את שניהם? הוא צריכה. דיתה נתולה בדעת אחרים, הייתי סבור בעק אמר רב מאיר דמציה דרבה, משום דלוג אמר ומקני דאמר מיימר דמזקילה, הרי כל ההנחת עבודה שלו שמסתומה הדין יהיה כמולי, ולכן הוא יכול לחזור בו. אבל תולה בדעת עצמו עם המודולה לרבנן שהוא גמר, כיוון שהוא הרי יודע שאותו בן אדם עכשיו יישבע, הרי הוא סומך עליו ממילא, כיוון שהוא תולה בדעת של הבעל דין, אז הוא לוקח בדעתו שרשי קורא לזה נדר לי כדי להיפטר ידע ומחיל. וישמינן בא בדור לי בחיי ראשך, באק אמרי רבנן אינו חוזר, כמו שאמרנו, כי הוא תולה בדעת עצמו. אבל באי תולה בדעת אחרים, אבא אביך עם המודול רבנן לרמר שהוא יכול לחזור בו, צריך, לכן צריך לומר שבין תולה בדעת עצמו בין תולה בדעת אחרים נחלקו רבר וחכמים. וכאן הגמרא באה לדול במה שהוזכר. אמר יש לקיש מחלוקת, עניין נוסף, מחלוקת לפני גמרדין. המחלוקת של רבי וחכמים, האם הוא יכול לחזור בו או לא יכול לחזור בו, זה לפני גמר דין. אבל לאחר גמר דין, דברי הכל אין יכול לחזור בו. ורבי יוחנן אמר, יש פה נידון בראשונים, אבל אנחנו לא יכולים עכשיו, מה הגדרה של גמר דין? אבל גם אם נימד דברים כפשוטם, אחרי שנפסק הדין, אין יכול לחזור. ורבי יוחנן אמר, לאחר גמר דין מחלוקת, וגם לאחר גמר דין הוא יכול לחזור בו. ושוב על אותו ספק כי בא אלו, מה רבי יוחנן אמר? לאחר גמר דין מחלוקת שלפי רב מאיר חוזר ולפי חכמים, אבל לפני גמר דין, גם רבנן דברי הכל יכול לחזור בו. רש"י אמר לפני גמר דין על זה. זה נקרא לפני, לא לאחר. לפני גמר דין, לאחר שתעלו בפניהם, וקודם גמר בדין, בשיטת רש"י. הריף פה לומד אחרת. עוד אילמה, הצד השני ברבי יוחנן, בין בזו ובין בזו מחלוקת, דהיינו לפי רב מאיר, אפילו הוא בין לאחר וקודם חוזר, ולפי רבנן אפילו קודם גמר דין, אינו יכול לחזור בו. אומרת הגמרא תשמא דאמר רבא, קיבל עליו, אם אדם קיבל על עצמו דיין, קרוב או פסול, לפני גמר דין יכול לחזור בו, לאחר גמר דין אינו יכול לחזור בו. מה? נאמן עליי. אני לא מבין מה השאלה בסוגיה. זה לא נוגע לסוגיה שלנו. אדם שתובע את חברו, נאמר לצורך העניין, דיברנו על זה אתמול, אבל נגיד לצורך העניין שאדם שתובע את חברו יכול להביא אותו על כורחו לבית דין. ראינו בבית דין מומחים שהמרחק ביניהם הוא לא קרוב, התובע יכול להביא את הנתבע על כורחו. מה השאלה? עכשיו יש פה נידון אחר לגמרי. מה קורה אם יושב פה בן אדם שלא ראוי לדון? לא ראוי פה, ראוי במקום אחר, ואני רוצה לקבל אותו עליי בנאמנות, אני יכול או לא?
אני חושב שקבלה זה כנראה לא בין,
זה לא בין, זה בוררות,
כן, אבל ברגע
שצריך
קבלה של מישהו,
אז אמרנו לשון רש"י, דברי הכל יכול לחזור. דואיל, אנחנו מדברים לפי ריש לקיש, אומנם בצד של ריש לקיש אין כוח לתובע להוציא אלא בדיינים כשרים, אבל חולק על זה רבי יוחנן, עוד לא הגענו להלכה. ולפי רבי יוחנן יש בכוחו לבוא ולהוציא ממנו על סמך הדיינים האלה ממון, כי זה נקרא גמירות דעת ויש בזה כוח של בית דין. השאלה היא רק איך נוצר הגמירות דעת, האם זה גדרי מתנה, האם זה מושג של תנאי בית דין וכו', כל אחד בלשונו. אבל אכן כן יש לזה תוקף של בית דין, זה כל החידוש של המשנה, וזה החידוש של רבי יוחנן, שאפילו להוציא ממון אפשר ככה. אומרת הגמרא, כשנהיה בתשובת הגמרא, היה לנו פה ספק על מה רבי יוחנן אמר את הדברים שלו. רבי יוחנן אמר לאחר גמר דין מחלוקת, ומה קורה לפני גמר דין? האם גם בזה הם יחלקו, או לפני גמר דין לכול העלמה יכול לחזור בו? אומרת הגמרא, תשמע דאמר רבא, קיבל עליו קרוב או פסול, לפני גמר דין יכול לחזור בו, לאחר גמר דין אינו יכול לחזור בו. אי אמרת בשלמה לאחר גמר דין מחלוקת לפני גמר דין, לפי רבי יוחנן דברי הכל יכול לחזור בו. רבא דאמר כרבי יוחנן ואליבא דרבנן, אלא היא אמרת בין בזו בין בזו מחלוקת, רבא דאמר כמן, מסקנה אלא לאו שמע מינה, לאחר גמר דין מחלוקת שמע מינה, אבל לפני גמר דין אליבא דכולי עלמא גם לפי רבנן יכול לחזור בו. ואתה שואל טוב, אומר רש"י, רבא דאמר כמן, בין לריש לקיש בין לרבי יוחנן לרבנן לפני גמר דין כאמרי דלא אדר, והלכה למימר דרבא כריש לקיש ואליבא דרב מאיר אמרה לשמעתי, דלא שביק רבנן ואבית כרב מאיר דפסקינא לקמן הלכה כחכמים. זה למה אני לא רוצה לקיים כריש לקיש, ולא שייך למימר אחר רבא לטעם דנפשי כאמר, וסבירה לדחי פליגי רבנן לאחר גמר דין אבל לפני גמר דין מודו. אבל לרבי יוחנן בן בזו בן בזו מחלוקת, למה? דעלו איירי רבה בפלוק את הכלל, אלא מיסק פסק דינה, וכך גם לוקט עושות. קודם בסוגיה הוא בא ומביע דעה במחלוקת, אומרת הגמרא זה שיטה שלישית, כאן הוא לא מביע דעה במחלוקת, פה הוא בא להורות הלכה. אז להורות הלכה הוא צריך להחליט או כמו זה או כמו זה, אבל על מישהו צריך לסמוך. מסקנה שאכן דברי רבי יוחנן נאמרו מחלוקת רק לאחר גמר דין, אבל כל דין גמר דין אליבא דכולי עלמא יכול לחזור, ומילא רבא פוסק הלכה כמו רבי יוחנן אליבא דרבנן. שלח לי רב נחמן בר רב חיזה לרב נחמן בר רבי יעקב, ילמדנו רבינו לפני גמר דין מחלוקת או לאחר גמר דין מחלוקת. עוד, והלכה כדברי מי? רב מאיר או חכמים, יכול לחזור או לא? שלח לי לאחר גמר דין מחלוקת, והלכה כדברי חכמים, דהיינו דעת רב יוחנן, כמו שהבאנו בשם רבה, שקודם גמר דין אפילו לפי רבנן חובר, לאחר גמר דין מחלוקת, והלכה כמו רבנן אינו יכול לחזור. רבשי אמר אחי שלח לי, על הסוגיה הקודמת, ביתן לך מחלוקת או במחו לך מחלוקת? והלכה כדברי מי? רב מאיר או חכמים, שלח לי ביתן לך מחלוקת כמו רבי יוחנן, והלכה כדברי חכמים, שבאמת ביתן לך, ביתן לך, הוא לא יכול לחזור. זאת אומרת, הוא מוציא ממנו ממון. בסור אמתנו אחי, כפי שאנחנו הצגנו את הדברים, בפומפדיטה מתני אחי, אמר רב חנינא בר שלמי, שלחו להם מבי רב לשמואל, ללמדנו רבינו, לפני גמר דין וקנו מידו מי, דהיינו לפני גמר דין, אבל עשו קניין, כמו קניין סודר שלא יוכל לחזור בו, יש אומרים קניין של התחייבות ממון, שלח לו אין לאחר קניין כלום, כי ברגע שהיה קניין, אז גם אם זה נעשה קודם גמר דין, הוא כבר לא יוכל לבוא ולחזור. בעזרת השם מחר נצטרך ללמוד את המשנה, ואילו הם הפסולים המשחק בקוביה וכו'.